שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, אני רבית גופמן מגופמן קריאיטיב, והיום יש לי הכבוד לארח את מירב צימרמן, סמנכ"לית השיווק הגלובלית של חברת קורנית דיגיטל. שלום מירב.
בוקר טוב רבית,
נעים מאוד. שמחה שהגעת אלינו.
גם לי.
יש לנו פרק מרתק שידבר על קיימות בעולם הטקסטיל, יזמות ישראלית, מובילות טכנולוגית ועוד על הרבה דברים שגם יעלו תוך כדי השיחה, עוד ונתחיל.
זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השעה ומציאות.
אז שלום מירב.
שלום שלום.
ספרי לנו על עצמך.
מירב צימרמן, סמנכלית שיווק, קורנית דיגיטל, כבר, וואו, כבר שנה עשירית בחברה. מרתק. מסע מרגש מאוד של יצירה. של התחלות, של מובילות שוק, עולם ומלואו של תכנים, מטכנולוגיה מתקדמת, עד לפתרון בעיות קיימות אמיתיות בעולם.
נרחיב עליהן עוד
כיף מאוד, כן.
מאיזה רקע את מגיעה?
כל חיי עסקתי בשיווק, התחלתי בחברות של דווקא אופנה, בתקופה שעוד הייתה אופנה בישראל. היו כן. שנים שתעשיית האופנה פה הייתה מדהימה. חברות כמו פולגת, גיבור סברינה. מאוחר יותר עברתי למוצרי צריכה, לפאסט מובינג קונסיומר גודס, עם איזה טמפו, אחר כך לעולמות התקשורת. ומשם בעצם הגעתי לקורנית, שזה ממש הגשים את ה... בעצם נפגשו שני העולמות. העולם הטכנולוגי, העולם האופנתי, גם בעברי. למדתי אופנה בניו יורק, ב-FIT.
וואו, מדהים.
כן.
יש לי חברה שהיא בוגרת
וואו,
של המקום.
וואו, כן. איזה מקום. אז התחלתי בתור, כצעירה שחלמה להיות מעצבת אופנה, מהר מאוד הבנתי
בישראל שוב בעייתי.
גם כן. זה, וגם אני, הנטייה הטבעית שלי יותר לעולם העסקי ופחות. כן. לעולם הקריאטיבי, וכך זה התפתח. אז קורנית בעצם הגשימה לי את שני...
למרות שאין משהו שקורה שלא מסיבה. איך הכל, עוד מעט נדבר על איך הכל התחבר בדרך שלך.
וואו, כל כך נכון.
אז בעשר השנים האחרונות את סמנכלית השיווק של קורנית?
לא, האמת שהאמת שהתחלתי בקורנית בכלל בנושא של ניהול מוצרים. קורנית נכנסה, קורנית התחילה ב-2002 כחברה שיצרה דיו וטכנולוגיות הדפסה לחולצות, לטישרטים, כמו טישרט שאני לובשת, שחבל שאתם לא יכולים לראות. אבל בעצם זה נקרא direct to garment, זה הדפסה על טישרט. וככה התחלנו, ואז 10 שנים לתוך הפעילות של החברה, השקנו, החברה החליטה להשיק מדפסת שמדפיסה על גלילים של בד. ובעצם אני הצטרפתי בשלב הזה. וניהלתי את המוצר שהתפיס על, שאיתו התחלנו, הדפסות על גלילים, וכך הצטרפתי לחברה. אז בעצם התחלתי מניהול מוצר, שזה יותר בעולמות של הבנת שוק וניתוח צרכים וכו', ואז באמת ליווי של תהליכי פיתוח.
של...
וגם פיתוח ממש, R&D, כלומר, הגדרות של דרישות לפיתוח. וכך, זה מה שעשיתי במשך כמה שנים, ואז עברתי לתפקידים של פיתוח עסקי יותר ושיווק, ואז משם התגלגלתי ל... לתפקיד של, של השיווק.
אם ניתן קצת מספרים, קורנית הונפקה בשנת 2014, מונה קרוב ל-900 עובדים בישראל ובעולם. לפני שככה נגלוש פנימה, ספרי לנו עוד קצת על קורנית.
אז אוקיי, ישראלי ממוצע אולי נחשף לשם שלנו מהיותנו נותני חסות של שבוע האופנה בישראל, ובאמת כחברה שמובילה עולמית בנושא של שינוי מגמות ל... בעולמות האופנה שאנחנו בטח תכף נדבר על זה, אבל עיקר הפעילות שלנו היא באמת בחול, אנחנו חברה שמוכרת למותגים שכולכם מכירים.
מותגי הספורט המובילים.
מותגי ספורט מובילים.
לא נוכל להזכיר אותם פה, אבל כל אחד מכיר.
כל השמות הידועים של עולמות הספורט והאופנה והאי-קומרס, למעשה קורנית עובדת איתם. קורנית היא בעצם השם הגנרי, הייתי אומרת, לעולמות הדפוס הבר קיימה, אוקיי? כל מותג שתדברי איתו בעולם, שתשאלי אותו, אוקיי, איך משנים בעצם את הצורה שאנחנו מייצרים? מי החברות שעושות את השינוי? יגיד לך קורנית, אוקיי? זאת אומרת, זה השם המקביל לחברה שעושה שינוי בעולמות האלה.
אז בוא נדבר רגע על באמת שינוי. אנחנו נמצאים בתקופה של גלובל וורמינג. אני חושבת שכל נושא הקיימות בכלל הוא נושא שכולנו, שקרוב, אני חושבת שאין מישהו שזה לא קרוב לליבו, או שנוגע בזה בצורה כזו או אחרת, חברות באמת, מעבר זה שהן מחויבות רגולטורית, גם לוקחות את זה כאיזושהי אג'נדה, כי מבינים שמשהו פה קורה, ואנחנו נכון. לא יכולים כבר להתעלם. אני יכולת שגם, קו פרשת המים גם היה בתקופת הקורונה, שהדברים באמת קיבלו תאוצה. אבל עולם הטקסטיל נמצא באיזשהו, איזשהו משבר.
משבר גדול מאוד.
משבר גדול. בוא נדבר קצת על זה.
זה באמת, כמו שאת אומרת, זה מאוד מאוד התחדד בתקופת הקורונה, אף על פי שזה התחיל הרבה קודם. אם תסתכלי על הדוחות הכספיים של המותגים המובילים בעולם, תראי שהכמויות של העודף מלאים שהן נאלצות למחוק כל שנה, וההפסדים בשורה התחתונה שהחברות האלה חוות בגלל שהן מוחקות סחורה שלא נמחקה, זה בעצם הכאב הכי גדול שלהם. ואולי את כצרכנית שנכנסת לחנות של זרה וקונה מה שבא לך ורואה קולקציה שמתחלפת כל שבוע,
לא,
שבועיים.
לא מודעים למאחורי הקלעים.
אין לך סג מה הולך מאחורי, כמה סחורה נזרקת בלנדפילס באפריקה ונשרפת כי אף אחד לא קונה אותה, וכמה עודפי ייצור יש שחברות אין להם מושג מה לעשות איתן, ובעצם אין הלימה בין התנהגות של הצרכן, שרוצה כל הזמן עוד ועוד וחדש ומגניב.
לבין הייצור
ומגניב,
בפועל והמחירה.
לבין מה שקורה בשרשרת האספקה.
תעשיית הטקסטיל היא מדורגת בין התעשיות הגבוהות המזהמות.
נכון. בתרומה של הטקסטיל.
נכון, מקום שלישי, אם אני...
מקום רביעי נכון. באירופה, כן. משהו בסדר גודל כזה, זה באמת, אנשים לא מודעים לזה, זה. התרומה של תהליכי ייצור המאוד לא ברקע אימה, של הטקסטיל היא איומה, ואיכשהו המאבק הזה בין הצורך לתת ללקוח בסוף מה שהוא רוצה, שזה כל הזמן עוד ועוד ועוד, ירגילו אותנו.
גם התפיסה שלנו כצרכנים, כל התרבות כן. אינסטנט של בדיוק. לקחת, להשתמש, לזרוק, לא לתקן, לא נכון. לעשות שימוש חוזר, נכון. יש חור בגרב, אז קונים חדשה, לא חושבים לתפור אותה, נכון. בדמומה הכי פשוטה.
נכון, וזה התחיל
כבר לפני... אבל כמובן שמדברים על מלאים הרבה יותר גדולים ועצומים, ועל אופנות שמתחלפות, הפאסט פשן, כל פעם יש טרנד
בדיוק,
חדש.
בדיוק. לימדו אותנו, החברות האלה לימדו אותנו, הזרות וה-H&M'ים, לימדו אותנו כבר קרוב, לפני קרוב ל-20 שנה, לימדו אותנו לצרוך ככה, הרי לא צרכנו ככה פעם, נכון?
הקלות של לזרוק
כן.
ו...
קונים, זורקים, עכשיו שין יחמיר את מצבנו, כי...
כן.
עוד הוריד את המחירים עוד יותר. אז כל הנושא הזה של פאסט פשן, לימד אותנו הרגלי צריכה שאנחנו חייבים להיפטר מהם, כי העולם לא יכול לשאת את זה. וגם החברות עצמן לא יכולות להתמודד.
אנחנו רואים את זה היום בהרבה תחומים. בואו ניקח את תעשיית המזון, שאני מכירה סטארט-אפים שמדברים על ניהול מלאי במקרר ביתי. זה מדהים ההבנה שאנחנו כל הזמן הצורך הזה בכל כך הרבה מזון שנזרק. ביגוד שלא נעשה בו שימוש, או שלא נרכש, או שאחרי תקופה מסוימת. יש לנו כצרכנים איזושהי תפיסה מעוותת מהיסוד. שאני חושבת שהדור שלנו עכשיו מבין אותה ומנסה להנחיל אותה לילדים שלנו ועלה.
אז דווקא אני רואה תהליך אחר, הפוך, את יודעת? דווקא אנחנו כאימהות עוד תפוסות בקונספציה הזאת של הזרה. הילדות שלנו כבר מכריחות אותנו לקנות רק וינטג' ויד שנייה. וזה התקווה. ככה אני רואה את זה.
מדהים.
אני רואה דור צעיר שלהפך, שמבין את זה מאוד, דרך אגב, הדור הזה, הוא זה שמפעיל את הלחץ על המותגים לעשות את השינוי. יש המון לחץ צרכני. מצד אחד, יש עדיין את החבר'ה שנורא רוצים להתחדש כל הזמן, ומפעילים לחץ.
תראי, זה גם אג'נדה שמתחילה מ... אני יכולה אפילו בתקופת הגן, הנושא של מחזור.
כן.
אוספים בקבוקים וקונים צעצועים, ואחר כך בבית ספר... עושים פעילויות שלמות וירידים של יד שנייה, זאת אומרת, יש בכלל שיח על, על, על משבר האקלים, על מחזור, על הצורך בלשנות את הרגלי צריכה שלנו. כנראה משם תבוא הישועה, למרות שאני מרגישה שגם אנחנו, אני חופלוחות כאימא מנסה כן, כן להעביר את זה על ה, גם בחינוך שלי בתוך, בתוך הבית, ובכלל גם הבזבזנות הזאת שהיא לא באמת תורמת לאף אחד. אבל אתם באמת בקורנית, לקחתם את, את הנושא הכאוב הזה,
נכון.
ובעצם...
הבאנו פתרון.
הבאתם פתרון, אז בואו נדבר על הפתרון. איפה זה פוגש אותנו?
אז קודם כל, באמת, בבסיס הטכנולוגיה של קורנית, יש פיתוח של, של דיור שלא מצריך מים. הכל מתחיל מזה שאתה לא צריך לבזבז הרבה מים בשטיפות. אנחנו חוסכים 4 ליטרים של מים על כל חולצה מודפסת. וזה, כשאת מתחילה להגיע להכפלות, לכמויות, אז את מבינה... שאם כל העולם היה עובר לייצור כזה, אז היינו מאפשרים לכל אוכלוסיית העולם לעשות עוד 4 מקלחות ביום.
נתנו לי נתון מעניין שב4 שנים האחרונות, מאז פרוץ הקורונה, ביצעתם חיסכון של מים בכמות של טריליון ליטר, שזה אומר מעל 450 אלף בריכות שחייה פרטיות, רק כדי שנבין את המושגים, זה מטורף. שתי מקלחות ליום לכל אוכלוסיית העולם, 45 ימי שתייה לכל אדם על פני כדור הארץ, זה מטורף.
בדיוק. אז רק דמייני, עכשיו תביני, החדירה, קורנית היא מובילת שוק, אוקיי?
אני חייבת לעצור ולומר שעבורי, כאזרחית בישראל, בעלת חברה, זה מרגש אותי לדעת שאנחנו כחברה ישראלית עושים כאלה דברים.
נכון, נכון.
זו גאווה עצומה מבין.
לכן בתחילת דבריי אמרתי לך למה קורנית היא מבחינתי התרגשות גדולה. להיות מקובלת על ידי התעשייה. יש כוחות שמסרבים לזוז לתוך הכיוונים שלנו, אוקיי? התהליך שלנו הוא תהליך שהוא בר קיימה לחלוטין, A-to-Z. הוא גם לא פולט גזי חממה. הוא גם לא משתמש במים.
שפה אני אכניס עוד נתון, אם כבר מה שנקרא דיברנו נתונים, אז באמת בארבע שנים האחרונות, באמצעות הטכנולוגיה החדשנית שלכם, חסכתם 5 מיליארד קילוגרם של פליטות גזי חממה, שאם עוד פעם נעשה איזושהי השוואה, מהווים 250 אלף עצים שתולים ו-60 אלף טיסות טרנס-אטלנטיות. אי אפשר להתעלם מזה.
וזה כשהחדירה שבכלל של עולמות הדיגיטל לעולמות ייצור הטקסטיל היא פחות מ10%. אנחנו עדיין לא התחלנו לגרד את הפוטנציאל מבחינת לאן אפשר עוד להגיע. תחשבי, דמייני, שזה מה שעשינו בארבע שנים, איפה היינו? אם אחוז החדירה היה יותר גדול, והיינו מפסיקים לחבס טקסטיל בכמויות שמחבסים בבנגלדש. דמייני, איפה היינו נמצאים?
אני מסתכלת בראייה העסקית של חברה שמתחילה מהדפסה על חולצות, ומבינה שבעצם היא יכולה לעשות את אותו דבר, וגם לתת ערך מוסף ולהשפיע על משבר האקלים העולמי.
בדיוק.
זה באמת דבר מדהים, ואני מניחה שהיום המיקוד שלכם הוא כל הזמן בטכנולוגיות חדשות.
כן. אז ראשית, אנחנו צריכים לתת איזשהו ערך מוסף ללקוחות שלנו, כדי לעודד אותם להעביר את הייצור שלהם באמת מהדרכים הישנות האנלוגיות לדרכים הדיגיטליות. מאוד קשה, המאבק הוא קשה. המשבר שדיברנו עליו קודם של המלאים...
הוא קשה מבחינה כלכלית? בדיוק. קשה מבחינה תפיסתית, כי בכל זאת זה...
לא, תפיסתית כולם היו רוצים להתקדם לדיגיטלי, לעבוד ביבש, לעשות את הדברים on demand. כל הרעיון של מה שקורנית מאפשרת, זה שהייצור הוא מה שנקרא on demand. אם אין צריכה, לא מייצרים. מייצרים בכמויות קטנות, מייצרים אחרי שהלקוח כבר קנה. דמייני שבגלל שאנחנו מדפיסים דיגיטלית, לכאורה, כל העולם היה יכול לעבוד ככה, שכל חולצה שאת קונה באתר האינטרנט, תודפס רק אחרי שקנית אותה. אין סיבה להדפיס אותה ולשים אותה במחסן לפני ששילמת עליה, נכון? אז תחשבי איך היינו נראים היום.
כביכול שיש סאמפל אחד, מדד אתה, כן. או לצורך עניין בטכנולוגיית AI היום שמאפשרת, אתה רואה איך זה יושב לך על הגוף, אוטומטית מיוצר.
מזמין, ונחסן. ורק אז נייצר לך. איזה יופי.
מדהים.
פיט מלא בין הסופליי לדימנד. זה הוויז'ן שלנו, אוקיי? מה שקורנית בעצם מנסה לעשות, זה להגיע למצב שהעולם יבין את זה, שאפשר לעבוד ככה, אפשר באמת לייצר און דימנד. וברגע שהדברים האלה, עכשיו, איפה המאבק? המאבק הוא שהחברות הגדולות, שמניעות את עולמות האופנה, השיעינים האלה למיניהם, כן. המחיר הוא הנושא שמוביל אותם כרגע. ומאוד קשה.
המחיר ומה עם חוויית הלקוח? לא מתעקשים על זה שיש משמעות בלהגיע לחנות ולראות, למרות שאני לא מאמינה בזה, כן, אבל יש שיח גם על הנושא הזה של חוויית לקוח בעולמות האופנה?
זה כבר, בוא נאמר, נושא לפודקאסט אחר, כל הנושא של המעבר לאונליין, ואיך הוא מתמודד עם הבריק אנד מורטר, שזה החנויות הפיזיות, זה כבר נעשה בפעם הבאה שתזמיני אותי.
כן, אבל אני אומרת, יש משהו בלדבר על זה, שאתה רוצה לשנות את התפיסה ל-on demand, ואני מניחה שיש גם התנגדות שהיא על בסיס כלכלי, וגם התנגדות שהיא בתפיסה כתפיסה.
אני לא יודעת אם הבעיה היא תפיסתית, כלומר, אני מניחה שגם שיעין היו שמחים לא לייצר למלאים, כי הפרדיקטביליטי הוא מאוד קשה. קשה נורא לצפות כמה בדיוק ימחרו מכל דגם, מכל מידה, מכל צבע, בכל מדינה.
כן.
ולכן, ב-any given time, המותגים האלה נתקעים עם מלאים וצריכים להוריד מחירים, ולפעמים לא מצליחים למכור. אז הם היו שמחים מאוד לעבור ל-on-demand, אבל בסוף, במשחק המשחקים, המספרים הגדולים, לייצר בכמויות עולה פחות.
מה קרה בתקופת הקורונה?
בתקופת הקורונה, אנשים היו נעולים בבתים. המפעלים היו סגורים. ובמדינות המערב, איפה שאין בעצם מפעלים יצרניים, כי למעשה, אם תחשבי על זה, אתה לא באמת יכול לעשות מפעל טקסטיל גדול, כולל שטיפות בכימיקלים ובמים ובמתפרות ענקיות כמו שיש במזרח. אתה לא יכול לעשות את זה במדינות מערביות. מבחינה רגולטורית, אתה לא יכול לעשות את זה. אז אין. אז בתחילת הקורונה פתאום נוצרו חוסרים, נוצרו מלאים. וגם נוצרה הבנה שבאמת אנחנו, המדינות המערביות נורא תלויות במפעלים במזרח.
כן.
ובאמת הרבה הסימונים ירדו, אבל שוב, יש פה משחק כל הזמן. מצד שני גם נוצר איזשהו משבר כלכלי, אז יש לחץ כלכלי היום על מותגים באירופה, בכל זאת איכשהו להשאיר את הראש מעל המים,
כן.
למרות כל הדבר הזה. אז המשחק הזה בין הרגולציה, שלוקחת את העולמות האלה לבואו נהפוך את הדברים יותר sustainable, ובאמת באירופה למשל, גם בארצות הברית, מובילים באופן מאוד משמעותי שינוי רגולטורי שיכריח את המותגים לעבור לייצור יותר בר קיימה. מנגד, יש את הכוחות שוק שפועלים להשאיר את הדברים כמו שהם, בגלל שהם תחת לחץ כלכלי. אז כל הזמן יש את המשחק הזה בין ה...
אתם עובדים מול מעל 100 ארצות, מדינות ברחבי העולם. עד כמה יש שוני בין, באמת בין מדינות?
וואו, אדיר.
ספרי לנו על זה.
כמו שאמרנו קודם, קודם כל אנחנו מסתכלים על השוק באמת דרך הראייה הצרכנית. והצרכן האמריקאי הוא מאוד שונה מהצרכן היפני. Okay, גם בהרגלי היום-יום שלו. אז קורנית התחילה את בשנים הראשונות שלנו, באמת כל המבטחה הצרכנית שלנו הייתה לאפשר לצרכן אמריקאי בעיקר,
כן.
לעשות חולצות בהתאמה אישית. ככה התחלנו. נורא בא לי עכשיו חולצה לחגוג את זה שהקבוצה שאני מעודד זכתה ב-NBA אתמול בלילה, אז אני עכשיו אכנס לאינטרנט ואני אזמין לי כזאת חולצה.
מדליק.
אוקיי?
Okay? כן.
שזה לא משהו שתראי לא יודעת איפה, בקוריאה. אוקיי? לאט לאט, דברים היום מגיעים גם לשם, כן. אבל כל הנושא של האון דימנד עכשיו...
תרבויות יותר מסורתיות, מקובעות, כן. מתוכננות מראש.
אירופה נורא נורא תרבותית, נורא משתנה לאט. שמה יותר דגש על קיימות ועל צריכה נכונה. צרכן שם הוא אחר באירופה. אז גם הלקוחות שלנו הם בהתאם לזה, המותגים שמובילים, מותגי הספורט הגדולים, הם אמריקאים.
אמריקאים, כן.
לעומת זאת, מותגי האופנה המובילים.
הם אירופאים. אירופאים.
אז כן.
מעניין,
אז
יש... לא חשבתי כן. על זה קודם.
כן, אז יש שוני מאוד גדול בין הלקוחות שלנו, ובהתאם לזה גם המוצרים שלנו, אגב.
ואמרתי שאתם כחברה בעצם שמתם כערך מוביל את התפיסה של אנשים כאנשים. בטח כן. תרצי להרחיב על זה טיפה,
כן.
אבל כשאתם פוגשים בעצם גם תרבויות שונות והרגלי שוק שונים, אני מניחה שהיה אחת כמה וכמה, זה הופך להיות מעניין אף יותר.
נכון, בגלל זה אנחנו, דרך אגב, חברה רב תרבותית, שחרתה על דגלה באמת גם נושא של אינקלוסיבנס ודיברסיטי, אנחנו מאוד מאוד מסתכלים, גם העובדים שלנו, בכל משרד שלנו בחול, יש עובדים מכל מיני סגנונות וצבעים ואיכויות, והם בהתאם ללקוחות שהם עובדים מולם. אבל בסופו של דבר, בבסיס הטכנולוגיה, אין שוני. אותו צורך של להבוא לייצור בר קיימה מקומי, קיים בכל אחת מהטריטוריות שלנו. ואנחנו באמת נמצאים בכל העולם, אנחנו מוכרים ב-100 מדינות שונות, עם משרדים מדהים. בכל המקומות האלה. אז כן, אז המהנדסי שירות שלנו, והאנשים שנמצאים בפילד מול הלקוחות, הם מן הסתם תושבי המקום, אז הם...
כן.
כן. ואנחנו לא מפסיקים ללמוד. אנחנו כל הזמן לומדים ומשתנים ומתאימים את עצמנו למה שהשוק, לאן שהשוק לוקח אותנו, ומנסים למצוא את הדרך לעשות את השינוי, כשבעצם באמת החינוך שוק הוא תפקיד שלנו, כי אנחנו מובילי השוק.
לגמרי.
אז אנחנו משקיעים המון המון בחינוך. בחינוך למגמות, בחינוך שוק. אם תיכנסי לאתר של קורנית, תראי שיש לנו מגזינים שלמים שבהם אנחנו לא מדברים בכלל על הטכנולוגיה שלנו. אנחנו מדברים על לאן השוק צריך להגיע בסוף, ומה הוויז'ן, ולאן זה צריך ללכת.
מדהים. אז אנחנו רגע לפני סיום. אני חייבת לומר שהיה לי מרתק, אבל איך נסיים?
וואו. רק, אני לא יודעת.
כזה מעניין.
אני חושבת שאנחנו צריכים לנסות לדמיין איך נראה ב... בעוד 6 שנים, ב-2030, שזו שנה מאוד קריטית לעולמות האופנה בכלל, כי גם הרבה מאוד מהמותגים סימנו את 2030 כיעד שבו יחול השינוי האמיתי, וגם
חברות,
הרגולציות
כן.
בהתאם לזה. כלומר, יש ציפייה מאוד גדולה לשינוי, ואני מקווה שנהיה פה לראות את זה.
וואו, מעתק. אז אופן. אולי יהיה לנו, אני פרק ב-2030,
כן?
נזכר. מעולה, אז בנקודה הזאת אני אומר לך תודה רבה, מרב צימרמן, היה לי פרק מרתק, ומלמד. וכמו שאמרתי, גאווה ישראלית זה תמיד משהו שעושה טוב.
עברו נורא מהר ה-20 דקות האלה.
כן, הטס לנו הזמן. זה באמת נושא מרתק. אולי ניפגש באמת לעוד פרק בהמשך. ולטובת המאזינים שלנו, נאמר שכל פרקי זמן לחשוב, זמינים בכל פלטפורמות האזנה, וכמובן בזירת התוכן שלנו, web2info.co.il, וניפגש בפרקים הבאים. תודה רבה, מירב.
תודה רבה.